חמוש במצלמה. אם אותה מצלמה, מצלמה פשוטה, ואל תשבו אותה לצלמה שלנו ולימים שלכם, מצלמה פשוטה, שחור לבן, צילמתי לפני הקרבות, קצת בתוך הקרבות ובשולי הקרבות. אחר המלחמה פיתחתי את התמונות, מסתבר שהיו עוד כמה משוגעים שצילמו, ובסך הכל יצרתי לי אלבום של תמונות שמתארות פחות או יותר את מה שקרה, אבל לא מדויק. שבוע אחרי המלחמה, ממש שבוע אחרי המלחמה, לקחתי על חברה שלי היום אשתי להראות לה את המסלול של הקרב, והראייה הזאת והראייה הזאת, כלומר המסלול הזה לעבור אחרי הקרב, שבלילה אתה לא יודע או ביום בזמן המלחמה אתה לא מבין בדיוק מה קרה, אבל לעבור את כל המסלול הזה ממש מרגע ההתחלה ועד רגע הסיום, כמובן זה פתח לי את העיניים. לפני הרבה שנים, הסיבה השלישית עכשיו, לפני הרבה שנים, אני בוגר מדרשי התנועה, פנה אליי הרב יוקר, כמונו דרך צדיק לברכה, הוא פנה אליי, הוא ביקש ממני שאני ארצה לתלמידים, לשמיניות, שאני ארצה להם על הקרב לשיבור ירושלים. החלטתי, במקום להרצות הרצאה פרונטלית, להפוך את זה למצגת. מה עשיתי? לקחתי את כל תמונות של הלימודים, ונותח אותם תמונות משחזור הקרב לירושלים, ובסך הכל יצרתי לי מצגת שבערכתה העברתי להם את החוויות שלי החל מיום הגיוס ועד יום השחרור. אני עושה את זה כבר למעלה מ-40 שנה, לא רק סביב יום ירושלים אלא במהלך כל השנה, ואני חי את העסק הזה כמו שאני לא חושב שיש עוד מישהו כמעט הייתי אומר במדינת ישראל היום שחי את העסק כל כך הרבה וכל כך חזק וכל כך הרבה שנים, וכבר אני רוצה להתחיל. כמו שאמרתי לכם, אני עושה את רגע הגיוס. חטיבת הצנחנים, חטיבה שלי, גויסה למילואים ב-23 בלילה, ב-24 למאי, לפנות בוקר, הגענו למקום הזה ליד שדה התעופה לוד. עכשיו אני חייב לתת לכם ממש בקצרה להביא לכם את המצב הפוליטי שהיה לרגע הזה שאנחנו הגענו לגיוס הצנחנים. למעשה המצב המתוח שהיה בין ישראל ומצרים קפץ מדרגה ביום העצמאות ה-19 למדינת ישראל. ביום העצמאות שחל 15 במאי, באותו יום העצמאות, נשיא מצרים, בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים שלו, נשיא מצרים אבו נאצר, התחיל להזרים כוחות דרך כל הערים, דרך קהיר ואיטליה, לכיוון חצי האי סיני. חצי האי סיני היה אמור להיות מפורז מאז מלחמת סיני ב-57. ועצם העובדה שהזרים כוחות, כבר במוצאי יום העצמאות, התחילו לגייס מילואים בצורה שקטה. אני הייתי עוד תקופה סטודנט בטכניון, למחרת יום העצמאות הגעתי ללימודים, אני רואה חסרים חבר. יום אחרי זה עוד חבר, החל מ-15 במאי. יום העצמאות יצא, 15 במאי. וככה עוברים הימים, אנחנו הסטודנטים, הצנחנים, נשארנו לבד עם הבנות בטכניון. כולם גויסו ראש הצנחנים. אז אנחנו עם הכבוד העצמי שלנו אמרנו, ובטח לא רציני, עם כל החנית לא חוברים שוחות, שיתחקו לנערים, שנהיה רציני ונצאו אותנו. ובאמת, ניסו בכל מיני כוחות, בכל מיני הסברים דיפלומטיים, להשיג את הכוחות המצריים, וזה לא עזר, עד למה נשיא לברק את הבא, עומד מהחוסר המעט של מדינת ישראל, ואז ב-22 למאי, בכנס של טייסים, הצבא המצרי, הוא הודיע שהוא סוגר מיצרי איראן. מיצרי איראן לא גם מיצרים בשער המשך, בדרומית ובימצו, באזור ימצו, שהם סוגרים את המיצרים האלה, זה אומר, הם סוגרים את כל הדרך של מדינת ישראל לכיוון אסיה ולכיוון אפריקה. וזה ממש כאן זה משמיקה אילה למלחמה. ואחר, למוחרת, התחילו לגייס אותנו את התרחנים, ובלילה קיבלתי לי את הקריאה, הגעתי לטכניון הישן באתר, שם חסו לנו אוטובוסים, וכנסות האוטובוסים האלה מלווים אותנו לאורך כל המלחמה, עלינו לאוטובוסים ולקחו אותנו במקום הזה, מחנה ישראל, ליד שדה התעופה לוד. אנחנו היינו בטוחים שאנחנו מקבלים הציוד וקדימה יצטייר, ומיד יוצאים למלחמה, לאחר מהם ליד שדה התעופה לוד, חשבנו אפילו שאנחנו הולכים לצנוח, זו הסיבה שמוקמו אותנו ליד שדה התעופה לוד. אגב, המקום היום נמצא שם התעשייה האווירית ממוקמת במקום הזה, למי שרוצה. אבל המלחמה לא התחילה ב-24 בזמן, ואנחנו נכנסנו לשגרה של מילואים, או לשגרה של צבא. הקמנו את המעל שלנו, ואפילו התחלנו באימונים, התאמנו קשה, כשבוע היינו במקום הזה, ומה שקרה, דבר כמעט בלתי מובן, כל עם ישראל, כל שהמקום הזה היה אמור להיות מקום סודי, ורק החיילים נמצאים, ותחשבו באותה תקופה שאני מדבר אתכם 43 שנים אחורה, לא טלפון ניסו לכם לא היו, טלפונים בקושי היו. ובכל זאת, כל עם ישראל ואשתו הגיע לבקר את הצרכנים שישבו שם במחנה ישראל. איך זה עבר לאלוקים ביטחונים? באותה התנות גם הגיע לאנשים שמנחם, חברה שלי שהיום נמסתיק כמו שאמרתי, והיא השאירה לי, היא באה עם מצלמה, והיא השאירה לי מצלמה, את המצלמה. אז הסיבה הרביעית לכל ההרצאה של ההרצאה הזאת הוא אשתי, שנתן לי את המצלמה, ובאותה מצלמה היא עשה לי לצאה. מכל מקום, ההודעה הזאת שכל העולם הגיע אלינו, וגם קלקולי קיבה שקראו לנו, המקום לא היה ערוך להכיל את הקיבה במשך הרבה זמן. גם המחד שלנו, בו תגור, היה בטוח שאנחנו באים ליום יומיים ואנחנו יוצאים למלחמה. ולכן קראו לנו, תסתכלו לקלקולי קיבה, היה צורך לפרט את המאהל. תרקו אותנו, כל גזוד יצא למקום אחר, אנחנו יצאנו, אגב לא רחוק מהמקום הזה, יצאנו במסע רגלית לבקרת היהודים שלנו, והגענו בערך לצומת חולדה או לכיבוס חולדה לפרוטים שמה, מה שנקרא, השוליים, לקצות כאילו נחל צורף, או מה אנחנו קראנו לזה ועד יצרה, בערבית קראו לזה ועד יצרה, היום קוראים בערבית לנחל צורף, ושם התמקמנו, הקמנו את הבעל שלנו, וממש כאן כבר רואים, אחרי צמריה כבר אנו המתארים. בקטע הראשון שהיו במחנה ישראל, היו לנו אוהלים ענקיים, אוהלים שהם כמעט מחלקה כאוהל. כאן נכנסנו בעלי תיירים, שניים. והמשכנו באימונים. אפילו הספיקו לעשות לנו חיתום סמיכה. הבנו שכל הסיטואציה הזו יש לה חיתום סמיכה, אז אנחנו רוצים לסיטואציה. כמו שאמרתי לכם, המצב הפוליטי היה על הפנים. הייתה התברברות, מצב רוח במדינה היה על הפנים וכנ"ל בצבא שהממשלה מגמגמת. ואכן, כתוצאה מלחץ ציבורי, הוקמה בראשון ליוני ממשלת אחדות לאומית. והעובדה שהוקמה ממשלת אחדות לאומית העלתה באחת את המצב רוח. הממשלה הזאת נכנעת. מנחם בגין, שהיה יושב ראש האופוזיציה 19 שנים, נכנס לממשלה כשר לביטחון, ושר ביטחון מונה להיות משה דיין, שהיה במפלגה רפ"ית, הוא היה באופוזיציה, מפלגת רפ"ית, גם הוא נכנס וקיבל להיות שר הביטחון. העובדה הזאת שינתה את המצב רוח פלאים. אבל לנו, מצד אחד עשה מצב רוח, מהצד השני, כתוצאה מהעניין הזה, והדבר שהפגשנו אותו מיידי היה נושא של פיצור חופשות. כלומר, מה שקרה, נכנסנו לשגרה של מילואים. השגרה של מילואים גם יצאו לחופשות. תארו לכם, עד כמה זה היה חזק וחריף ונוקשה. שבאותה שבת, חוץ השבת, אנחנו גם מבחינת הימים, כדי אנחנו נחזור לזה, אנחנו בדיוק כמו הימים של מלחמת ששת הימים. כלומר, אם היום אנחנו נמצאים פה ביום שלישי, אז ביום שלישי, המלחמה יצאה ביום שני, זאת אומרת, אנחנו באותו שבוע ממש מבחינת הימים בשבוע, מבחינת השבתות, לא בדיוק, אנחנו כאן ביום שישי, شباب شباب من بعض العيال شباب من بعض سيدي ومحمد يسروا خيال شابوا لألوك للطورة في شباب الحتان شلو ولأون قول شلو نعرض ورش قول خود الزباق ورشان يتخذل לא שחררו את החייל הזה, לא שחררו אותו לעלייה לתורה. ואני עוד אחזור לחייל הזה בהמשך. בכל מקום אנחנו שבוע יהודים, אבל בשבת, על מנת להצעות אולי את האויב, במוצאי שבת, לקחו אותנו, כל החטיבה, כל הפקדות שלנו במקום אחר, ועוד חיילים בכל מיני מקומות, לקחו אותנו למרכז התרבות בתל אביב, בקונצרט, וככה בהרבה מקומות בצבא, בערים, הוציאו את החיילים מכל המקומות שלהם, על מנת להראות כאילו, אוקיי, מה ממשלת החוץ הלאומית, אבל הממשלה הזאת החליטה לא לעשות שום דבר, וזה היה מין תרגיל הונאה, מין סוג של תרגיל הונאה, זה היה במוצאי שבת. הייתה, בבוקר עוד יצאנו לאימונים בבוקר, במציבות קצר בבוקר הודיעו לנו לבצירת האימונים, והאחות, עוד לא הודיעו, הודיעו או לא הודיעו, אני לא יודע, אבל הבנו שם הולכים לפרודה, מאחר ולצמנו בקוראות איך לפרק את המהל ומה לעשות עם הציוד שלנו, איך להציב לציוד הקרבי, לציוד הקרבי וכו'. זה היה ביום ראשון, וככה, בשביל אחר התאוריים כבר קיבלנו את הפקודה לפרק את המהל, פירקנו אותו, ירד הלילה, ואנחנו ממש ישבנו לאור המדורה, אתם יכולים לראות פה גם כל החיצים ירדו לכם. בקיצור שרנו, שיר שער זה היה מאוד פופולרי, ובעוד אנחנו יושבים, מגיע אלינו המפה, גבי מגל, ומודיע, חבר'ה, אם לא שמתם לב, אתם שרים ושמחים, אבל האוטובוסים מחכים לכם לקצה החורשה, לקחת את כל הציוד הצבאי איתכם, ציוד צבאי זה מקבל חבורים, חובים, נשק, טי-אנטי, רימונים, מרגבות, בזוקות, אני לא יודע אם היום אתם משתמשים במזוקות, במטול, במטול רקטות. צינור כזה, אבל שקראו למזוק, קוראים במזוק, אני לא יודע למה. כל הציוד הצבאי לכם, כל הציוד האזרחי נשאר במקום, ולאוטובוסים. עלינו לאוטובוסים, באוטובוסים לקחו אותנו לפרטפים של גבעת ברנר. גבעת ברנר, למי שלא יודע, היא כן קיבוץ, ששוחט ממש ליד שדה התעופה הצבאי בתל נוף. זה עושה להפיר גדול שבו יש שדה תעופה צבאי. וכאן הודיעו לנו, אף אחד לא הולך לישון לפני שהוא חופר לעצמו שוחה שכיבה. כלומר שוחה שהוא יכול להיכנס אליה ולישון בה. קונוטציה מאוד מאוד לא חיובית, תחשבו על קבר. ממש כל אחד חופר לעצמו, והבנו שהעסק רציני, אף אחד לא יעשה איתנו, זה לא עונשים, זה לא תרגילים. הבנו שרציני, אכן היה חשש, ידע מי שידע מה שאנחנו לא ידענו, להתחיל לראות שחושה, שהמלחמה עומדת לפרוץ, אבל שבעוד אנחנו פה יכולים להציף אותנו, ואז כל אחד הלך חפר לעצמו, היו כאלה ברי מזל, היו כאלה פישי מזל, אחד חפר במצב, חלקת אדמה טובה, זה הלך מהר, הלך לישון. היו כאלה של 2-3 בלילה חפרו, אבל כל פעם התחילו סלע, עוד פעם עברו למקום אחר, איתי על הסיבות התגלה פה לעניין, וכולם הלכו לישון, עד שעות המורחבות בלילה, כולם נשאר שם. ולמרות שהיו כאלה כמו שאמרת, עברו לישון ב-2-3, בבוקר, יום שני, קפי ביאר תרשין כבזיים, 50-60, יום שני בבוקר, לא היה צריך להעיר אף אחד. כולנו התעוררנו מהרעש משדה התעופה, מהמטוסים הממריאים וגם נוחתים. רק בסוף התעוררנו, הבנו שקורה משהו, ואתם יודעים, בארץ הסרט שמורתי. תחילו, מה קורה? לא ידענו עדיין מה קורה, ורודינו מדברים פתאום מרחוק, בשבועות השעה 7, ואולי אפילו 8, אבל לא זוכר את השעה, שמענו. הבנו שאנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו נמצאים את התחלים במרכז האדו, מלחמה מתחילה, כל ישראל הודיע, דובר צה"ל הודיע, שכוחות צה"ל יצאו לעזור את הצבא המצרי בנגב. כלומר, זו הייתה ואז דובר צה"ל. מיד קראו לנו לכל הגדוד, לתדריך גדודי, בתדריך גדודי, אתם רואים פה, אתם מרחוקים אירועים, אבל כאן סגן אלוף יוסי יופי, מפקד היחידה, מפקד הגדוד שלנו, נותן לנו תדריך, אתם רואים את הג'יפ, עלה פרס מפות של האזור, והסביר לנו מה המשימה של החטיבה ושל הגדוד במלחמה הקרובה. ובכן, אנחנו עומדים לצנוח באורך האויב המצרי באל עריש. קיבלנו תדריך מדויק, קודם כל ברמת הגדוד, ואחרי שיוסי גמר לתת לנו את התדריך ברמת הגדוד, אנחנו צריכים בשלב הראשון ברמה פלוגתית, ואחר כך תדריך ברמה מחלקתית. כלומר, ידענו בדיוק כל אחד מה הולך לעשות במלחמה שכבר התחילה בבוקר, התחילה המלחמה, קיבלנו את הדברים וידענו מה אנחנו הולכים לעשות במלחמה. לאחר התחילים הגיעו מבטיחי התמיכה, המשכנו בהכנות שלנו לקראת התמיכה, אתם בטח מכירים את זה, מפקד חזה, מפקד רגל, כל הפרוצדורה לקראת תמיכה, ועם מבטיחי התמיכה פתחו אותנו, ולא רק זה, כשאנחנו עדיין עם המון מוטיבציה, לצלוח ברוב פעולים, מתאים חופשי ורופא גדודי ונותנים לנו תדריך אבח, את המילה אבח. אז היום אני כותב לכם אבח, אז לא היה מושג אבח, אטום אידיאולוגי כימי, זה לא היה אז ב-67. הם באו ונתנו לנו תדריך, היה חשש שנופגעת על ידי המצרים של מפעל בלריש, של מצנח בלריש, שמפיזו לנו בגז הצבים וגז חרודל. ואז קיבלנו מסכות גז, שהיום כולכם יודעים מה זה, בתור ילדים ועוד בתור חיילים, מסכות גז, תדפיקות אטרופין, וכולי וכולי, קיבלנו תדריך לא נעים. בפירוש לא נעים לחשוב שאתה הולך לצנוח, והמצרים עשו את זה. כמה שנים קודם הם עשו את זה בתימן, הייתה מלחמת תימן שהם היו מעורבים בה והם הפגיזו שם את השגרירים שלהם מחשבון בגאזי. אבל למרות זאת הייתה מוטיבציה כמו שאמרתי לכם והיה רצון להילחם ופשוט להכניס למצרים על כל מה שהם עשו לנו אחרי תקופת הכוננות שהייתה כבר כמעט 3 שבועות. ואז פתאום שאנחנו עומדים לעלות באוטובוסים, לעלות באוטובוסים, עוצרים אותנו ואומרים, אבל תודה, גדוד 66 מבוטל את התמיכה, גדוד 66 עולה לירושלים. היום קשה לי להסביר את ההצלבה שהייתה לנו הצלחנים, כולל אני אומר, כמוני בחור דתיים, אני לא מדבר על חייבים, לא דתי, אבל ברור דתי. מה זה ירושלים? מה שאנחנו חפש בירושלים? מה נפלנו בירושלים? עשינו כולנו מצנוח, צניחה קרבית, שיודעים מה אומר צניחה קרבית? כנפיים אטומות. זה מה שהיה לנו בראש. זאת אומרת, להילחם בירושלים, להיות חן מהצד בירושלים, אלא מה קרה? ואז התחלנו להגיד כמובן, למה גדוד 66? למה לא גדוד 28? או גדוד 71? זה אלה הגדודים של החטיבה. אבל יכול להיות, עד שהתחלנו להתווכחנו, כמעט יצאנו ועד, הודיעו לנו שכל החטיבה עולה לירושלים. ומדוע? שתי סיבות. סיבה ראשונה, הכוח שלנו התקדם, שריון וחיר התקדמו חדש מאוד, חיל האוויר עשה את מה שהוא צריך לעשות, ופשוט לא היה צורך בצנחנים שישמחו בעורף הצבא המצרי, סיבה ראשונה. הסיבה השנייה, לאורך כל שלושת השבועות של הכוננות, ניסו לשכנע את המלך חוסיין לא להתערב במלחמה הזאת. בכל מיני צורות, היו מחסים איתו. והוא גם כנראה הבטיח שהוא לא יתערב. אלא מה שקרה, אחרי שהתחילה המלחמה, נשיא מצרים התחיל לפטר אותו בבלופים מפה ועד, אני לא יודע, מפה ועד הדיוס. והוא אמר שצהר לא יושב מובן, ואז הוא חשב מה, הוא לא ישתף בחגיגה. ואז התחיל להציל לאורך כל הגבול ובמיוחד לאורך הקו הלבנים בירושלים. וזו הייתה הסיבה שאנחנו עלינו לירושלים. כמובן, עם אותם אוטובוסים שלנו, עלינו לירושלים, אתם רואים אותנו פה בתוך האוטובוסים, יכולים לראות פה כל דבר מעניין מאוד. בגלל כבוד המקום, אני לא משתמש במילה שאני הייתי משתמש בה בהרצאות אחרות, אבל הבלגן שהיה פה, ותראו את כל האוטובוסים, במקום שתמיד מפעלות, אנחנו שמנו שם חומי DMD, ורימונים, ופגדים, ומחגמות, וכולי. הכל כאן בירבוגיה שמספיק כדור אחד היה תופס אותנו, כולנו היינו עולים בסערה של רעיון. ברוך השם זה לא קרה, ואחת הסיבות כאן שזה לא קרה, לא עלינו לירושלים בדרך הרגילה בשער הגיא, אלא עלינו ברצום את השטעול, רמת רזיאל, בעיקר כלומר בדרך היפה שפעם הייתה עד דרך לירושלים, אבל כבר 67 עד שער הגיא היה אפשר לצורה סרטות על ירושלים, אנחנו לא נתנו שם, ונתנו את הדרך הזו. הגענו לירושלים, לשכונת עין הכרם, ומשם נכנסנו לתוך ירושלים, ומצאנו עיר במצור. עיר שאתה לא רואה כמעט אזרחים ברחובות, אתה שומע כל הזמן צפירות של חבי אש, אמבולנסים, או צפירות של הזקה, והפגזות פה ושם, ואתם יכולים פשוט לראות פה גם את הפסקים האלה, וכל הפסקים, אגב, זה בכל הארץ היה, למה מהתנאים עצפו בתקופת הכוננות בילו שכי חול על מנת להגן על חשש עצום והתמודד מטיבים לא רק של מצרים, חשש שכל הצבא שגם רק מתאבד וכו', והיה חשש מאוד, היה צפי לעשרות אלפי הרוגים בעולם הזה. ולכן הייתה הגנה, בתות ההגנה, אתם יכולים לראות לקבל מוסר. אנחנו הגענו למחנה שנגר במרכז ירושלים, ואיכשהם חטפנו הפגזה, ירדנו מהר מהאוטובוסים, התקטרנו, ואיך שנגמרה הפגזה ונגמרה מהר, עלינו לאוטובוסים, והאוטובוסים לקחו אותנו לשכונת בית הכרם בירושלים. בשכונת בית הכרם בירושלים התפרסנו ברחובות. אף אחד כמובן לא היה, אזרחים לא היו ברחובות, כל אלה אתם ישבו בבית במקלטים. אגב, הבתים היו מאופלים, זאת אומרת, היה כמובן אצלים, לא טלפטים, איזה מייבדת שהיה אז, ומלחמה. אבל כשהאזרחים שמעו אותנו כרחנים שהגיעו וראו אותנו, זה עשה להם טובת הנשמה, ואז אנשים נרצו מתוך הבתים, וכמובן הביאו לנו קפה, גוט, מישהו רצה לטלפן, גם נפלו לו לטלפן, לאותם מתי מעט שהיו להם בכלל טלפונים באותה תקופה. באמת הייתה אווירה מצוינת. הם מבחינתם האזרחים הרגישו מצוין, נתן להם ביטחון עצום לראות את הצרכנים ולראות זנות, אני מדבר עליהם, אני לא יודע איפה אחרים ישבו, אנחנו חשבנו לתקן על הזנות שלנו. לימים כתב על אותה תקופה, על אותו ערב, אותו לילה, בשכונת בית הכרם, כתב מאיר אריאל, משורר, זמר, שהיה צרכן, כתב על המלחמה שיר, ירושלים של בבל, והוא כתב, במחשכה של ירושלים, מצאנו לגואב, הגבלנו להרחיב גבולה, ולמגר אויב, והוא התכוון, לכבוד תושבי שכונת בית הכרם, שתמנו לנו כל כך יותר. אנחנו החיילים, נשארנו באזור ללא מפקדים. המפקדים שלנו יצאו לקבל קבוצת פקודות, וככה ישבנו אנחנו לבד 10 בלילה, 11 בלילה, בסביבות 11-12 בלילה, הגיע אלינו הממן, אופר פניגר, הממן שלי, וקרא חבר את כל המחלקה בו, על המדרכה, פתח, מפה ציירים כזאת, אחד במאה אלף, ואמר לנו את התדריך הבא, תקשיבו טוב, חבר'ה הולכים ליישר את הקווים, המשימה של הפלוגה, ולא לצורך משימה של הגדוד, לא של החטיבה, המשימה של הפלוגה בית הספר משחררים. המשימה של המחלקה קורה שנייה לבית הספר משחררים. והלחימה, כמו שאתם יודעים, לחימה לפעם, אתם מכירים מה זה, לחימה בשטח בנוי, התחלקנו לחוליות, וזה היה כל התדריך. זה היה התדריך שלנו.
להסכים,
ועלינו לאוטובוסים, התחלנו לנסוע ברחובות ירושלים, שהיו כמובן, כמו שאמרתי לכם, ריקים מאדם. אני לא הגעתי באותה תקופה את ירושלים, בכלל כתל אביבי, וצפון תל אביבי, לא הגעתי את ירושלים. נתנו, כמו אני יודע, ראש מול הנביא, קלנדריה, שכונה סופאגי, והגענו, כמו של דבר, לבניינים האלה הגדולים שאתם רואים פה, שהצילום הוא מכיוון מהשטח הירדני, זה צילום מהשטח הירדני, הגענו לבניינים הגדולים האלה, הבתים האלה נתראו בתי מקומים, מאחר ולבתים האלה גרו תושבים שפונו ב-48 מהעיר העתיקה, הם גרו בבניינים הגדולים האלה. כשאנחנו הגענו לבניינים, כמובן שהיה פה הרבה אש, אנחנו רוצים לראות לכם קודם את בית הספר בשוטרים שנמצא, כלומר, יש פה בתי המקומים, כל הכבודים בספר שוטרים, ממש כמה עשרות מטרים, שטח שהיה כולו מגונר וממוקש, הן על ידי הירדנים והן על ידי כוחות צה"ל. וכשאנחנו היינו מתחת לבתים, ירו עלינו, אבל עלינו, זאת
אומרת שהתחבאנו, שהתקטרנו מתחת לבניין, זה לא עשה שום דבר. אנחנו פשוט המשכנו לשבת מדי פעם להסתכל ולראות, באמת מה שהיינו רואים, את הכדורים הנוספים ממש יורים, פוגעים או אפילו בגפים, פוגעים בבניין, אבל אנחנו נמצאים למעלה מלחץ, אנחנו מחכים, לא יודעים מה.
אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה,
מחכים.
וכך בעוד אנחנו מחכים, היום אני יכול לדבר לכם, מה שפעם אפילו לא סיפרתי את זה באותו זמן, שאנחנו כאילו ממש בסביבות השעה 2:30, כוח אחר שלנו, פרק את הגרור כמו שאתם.
לא לגימת את עצמו שיר. זה מה שהשיר אומר, אלא לבית ספר לשוטרים. כלומר, פלוגה ד' שלנו פרסה את הגדרות, אתם יודעים איך עושים גדרות, אני לא יודע איך עושים את זה היום, אבל אז היו עושים את זה בעזרת בונגלור זה צינור מלא חומר נפץ, שאפשר לשרשר, כלומר עכשיו אחד בתוך השני להכניס ולמשוך אותו לאורך עשרות מטרים, ואחר כך מפעילים אותו, ואז מה שהוא עושה הוא פוצץ את הגדרות, וגם את המוקשים, לא מפנה את הדרך, זה בדיוק מה שקרה, ואז ברגע שהוא פוצץ, אנחנו קיבלנו תודעה להתקדמות, והתחלנו לרוץ בצפית, בין שתי הבתים, ושמאלה לכיוון בית הספר. והפיצוץ, אתם רואים אותנו פה בין הצירות, רצים לכיוון בית הספר לשוטרים. וכמובן שרצנו, ממש הייתי בצד הבתה, כמו שאתם רואים את זה, מה שאתם רואים את זה, מה שאתם רואים את זה, מה שאתם רואים את זה, לעבר בית הספר לשוטרים. ממש לקראת בית הספר לשוטרים היה עלייה, אתם יכולים לראות פה את העלייה, עלייה די גדולה. עלינו את העלייה הזאת, הגענו למקום הזה, לבית הספר לשוטרים. עכשיו נספרתי לכם קודם שהיה לנו הרבה חיוק. יש לך חומר TFT פה, אתה לא יכול להילחם. יש לך כדי פעולה, והיינו הרבה עטות. קיבלנו פקודה להוריד את הכדי הפעולה, להוריד את ה-TFT, להשאיר את הכל מחוץ לבניין, הצפים המוכנים, רצנו למעלה, הסתערנו לתוך בית הספר לשוטרים. אני הייתי במחלקה בחוליה הראשונה עם חבר שלי, אלון גני, היום פרופסור אלון גני. נכנסנו בדלת הראשונה, ביתה, מסתחת, רימון, מחכים שהוא פוצץ, ואז הסתרנו שנינו, ירינו אש צולבת בתוך החדר, וכך אחרינו מיד, חוליה בחדר השני, וכל כדי המצבון של חדרים, של מספר חדרים,
אנחנו בחדר השישי באמת בחמישה, חמש מיליון משהו כזה, לא יותר. אבל מהר מאוד מסתבר שכמעט לא היו חיילים ירדנים בתוך הקומה הזאת. אלה שהיו נהרגו ונשארו במקום, ורוב החיילים הירדנים כנראה ברחו ממש כמה דקות אולי לפני הכניסה של ארבעת עופר, שירה שבת כמעט בין חיילים ירדנים, שהגענו כבר כמעט עוד חדל אש, ויצאנו, התפקדנו, ואני, עבדכם הנאמן, אני הייתי בטוח שנגמרה המלחמה. אמרו לנו, בית ספר לשוטרים, בבית ספר לשוטרים יש בה, אנחנו נכון עכשיו פה בשנייה, אבל היה צפון עומד, תובבנו שם ברחבה של בית הספר לשוטרים, עכשיו מלחמה נגמרה. אבל לא, הודיעו לנו, חבר'ה מתקדמים. ולאן מתקדמים? לא ידעתי לאן, התקדמנו, ראינו לנו פה בדרך הזו שמובילה מבית הספר לשוטרים לכיוון של חירה, ובעוד אנחנו עולים, שמעתם קודם בעיריות, מהכיוון הזה חטפנו ישיות, ומהאש הזו שבאה מהירדנים, קצין הקשר של הגדוד שלנו, שהלך עם המג"ד, חטף כדור ונהרג במקום, החובר הפלוגתי שלנו גם הוא חטף כדור עם מחסה, ראה את זה המג"ד, אמר למפי שלנו שהוא רוצה שמחלקה אחת מהפלוגה תלך לטהר את מקורות האש האלה שהיו, כמו שאני מראה לכם פה, בכיוון הזה. עופר פניטר, הממן, קיבל תגבורת של אמי, סגן מפקד הפלוגה, סם המפי, ויחד איתנו המחלקה התפרסנו בשורה אחת איתי, ו... אפילו להתקדם, אתם רואים כאן, התקדמנו בין העצים, תפסנו מחסות בעצים, אבל עוד לפני כן הייתה גדר. הוצאנו מגזרי תאי, היה לנו בכל כיתה שהמגזר תאי אחד לפחות, חתכנו כגדרות, והתחלנו להתקדם במקרב של מערב פרוץ, אבל להסתכל, יורים עלינו, איפה יורים, להסתכל, יורים, יורים ככה, התקדמנו, התקדמנו, ובאמת החלטנו שחיסלנו את האויב ואת האש שבאה מהכיוון הזה. בסופו של דבר הגענו למקום הזה. וכך אבל אם אתם רואים פה, אני שוב חשבתי שאנחנו נחזור אחורה. זאת אומרת, סיימנו את האש, חבל את האש, נחזור חזרה לפלוגה של הגדוד. אבל אמי יצא מהפלפל, חשב אחרת, ואמר חבר'ה, להתקדם. כלומר, מה זה להתקדם? לקפוץ על הגדר הבנים הזאת, או הסעלה הזאת, או מה שזה לא יהיה, והתקפצנו ומצאנו את עצמנו בתוך יער מרוסק. רואים פה את התעלות, אנחנו נמצאים פה ביום שלישי, או ראשון, בבוקר. אנחנו נמצאים בתעלות, אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים? בבקשה, בגבעת התחמושת. אני את השם גבעת התחמושת שמעתי רק אחרי המלחמה. היינו בגבעת התחמושת. ובעוד אנחנו מתקדמים די תקופים, כמו שאתם רואים פה בתמונה, די תקופים, כמעט לא הייתה אש באותו זמן. התקדמנו, ולפתע הגענו לכוח אחר שלנו, לפלוגה אחרת, ממש אני אסדר לכם את הסיפור שלי, אבל פלוגות אחרות היו מיועדות כביכול ליעד הזה. פלוגה ח' וג', חבר'ה מפלוגה אחרת, בסוף אני אומר, בין החיילים, איזה חבר שלי, שמעתי חביתים בטכניון, ואני אומר, תורידו את הראש, תורידו את הראש. ואמרו לנו, תורידו את הראש, כמובן שהורדנו את הראש, התחלנו להתקדם שקופים, והגענו אליהם. כשניסינו לעבור אותם, לא יכולנו לעבור אותם, בכלל אנשים, כל השטח בתעלה היה רבוי בחיילים פצועים והרוגים. ואני זוכר את עצמי שואל, זה שלנו? חיילים שלנו? אמרו לי כן. זה הרגע שאני הרגשתי שאני במלחמה. עד עכשיו הרגשתי חיילים אחים. ומפה, הרגע הזה שבאנו לראות לנושא וראיתי את החיילים פצועים בפנים, הם כבר חיילים ירדנים. אבל בתוך הלחץ הזו ידענו שהיא מלחמה, ואז אנחנו תפסנו את הפיקוד על יתרת הליבה והתחלנו לתאר את התעלות ואת המצבים. בראש הכולה רץ אופקו פניגר, הממן שלנו, עם הבזוקאי, כלומר זה שהחזיק את הבזוקה או את המצור והקטו, וכל פעם שהתקרבנו לבונקר, pero no solo movimos prima en la instancia de tocar y hablando de esta matada de ya la receta prima de todo. Apunte, de la que haga, está la prima de Yerud. En cada momento, es para un querido, se prepara la receta, a cuanto que ya se ve, está gestionando de todo a cada. Ahora, va, y si la es, que si todo llegando, el que se le suya, va a la, ראינו פתאום חיילים ירדנים רצים במורד הגבעה, גבעת התחמושת. כמובן שכיוונו את הנשק, ירידנו, פגענו מהם, נמשכנו הלאה לתוך התעלות. בשלב מסוים הגענו למקום שהיה לו ג'יפ, ג'יפ תולה, וכן אתם מכירים, תולה, תולה ולא הורדת. ג'יפ עם תותח שהיה חורבן, שאני לא מסתדר לי, אבל היום אני יודע, הוא היה חורבן לכיוון אבל סופים. הג'יפ הזה חטף פגיעה מכוחות אחרים שלנו והוא בער באש והפצצות התפוצצו, היו פצצות בתוך, היו מגביר פצצות בתוך הזה אז לא הייתה לו ברירה, היה ניסו לזנק מתוך התעלות לעקוב אותו ולחזור חזרה לתוך התעלות. בשלב הזה הגיע שוב סטורי באחד הבוקרים, הייתי יחד עם אמי, עשר המלבא והלכתי ללמוד פנימה אחרי שהוא פוצע, ירינו שנינו אז אני עוזרים אחורה, הייתי בטוח שחיצרנו את הבוקר, אני צועק לי יהודה, נפסדתי. הייתי מיירים לי עוד צחור בתוך הבוקר, לוודא שבאמת עכשיו הוא שקט, האמת שאני לא חושב שהוא קיבל בכלל ריקושט ולא יחסים מהודדות שלהם, ואז הוצאתי את החושב אישי, והתחלתי לחוש אותו. אמרתי לחוש אותו, ואז עמי אומר לי, הייתי שהוא דיבור מקודם, קדימה להתקדם, במקום לחזור בפלוגה, עכשיו הוא אומר לי, יהודה תשמע, תכניס לי מחסנית, או תחליף לי את המחסנית באוזי, תכניס לי מחסנית חדשה באוזי, תתקדם. אני אספר לדעת. אתה חייב לי לספר, אל תגעו לעצמך. פחדתי פחד מהרגע, תתקדם לבד. לא היה לי מושג איך פועלים, סיבה ראשונה. סיבה שנייה, לא רציתי להשאיר אותו לבד. חד משמעית. אמרתי לו, אני, תעזוב, בוא תישאר עליי, ואנחנו נתקדם בתוך התעלה. אנחנו נשארנו לבד לבד, כל הכוח שלנו כבר התקדם. אוקיי, הוא הסכים איתי, נשען עליי, התחלנו להתקדם. ועכשיו אנחנו מתקדמים, יש כמה מטרים, אנחנו רואים חייל ירדני, שאני חשבתי לדומי, שהוא פצוע, שוכב בתעלה, זאת אומרת, הוא שכב ככה, זאת אומרת, על הגב. זאת אומרת, מפנים עיניי כשאני מתקדם. חייל, אויב, בן אדם, פצוע, נעזוב אותו. ואז התחלתי לעבור, אם אתם צריכים לתאר, זה התעלה מאוד מאוד קצרה, ולא רציתי אפילו לזרוק עליו. ממש ככה, בדקתי, התחלתי לעבור ככה, אני מגיע לברכיים שלו, אז עם צועק לי לקרוא, הוא היה פצוע, כואב. הוא אומר לי, השתגעת, תהילה פה! אני לא, תהילה פה! הרמתי את הנשק שלי, אני לא רואה לסוף המבט של אותו חייל ירדני, שעושה לי ככה. היה צ'פר, חייל, לא. אני דחפתי צרור, ואני דחפתי צרור כמובן שהרדנו אותו, ואני יכול לספר לכם שזה היה המעשה הנכון ביותר. אחר מכן, ארוגים ירדנים, ארוגים ירדנים דרכו לנו רימונים, ארוגים. אבל לכם אני יכול לספר שבני שנתיים, ביום ירושלים, הייתי בשוודיה. תפי הצעה בשוודיה, לא סיפרתי את הסיפור הזה, משהו בטוח. אני ועמי התקדמנו, הגענו אל המחלקה, לקחו את עמי, שני חבר'ה אחרים לקחו אותו, אמרו שהם לקחו אותו לתאגה, לתחנת האיסוף הפסודית, הם ידעו כרגע כבר, אני תקפתי עם עמי בוודאי רבע שעה, שמה 20 דקות, וממש כשאנחנו הגענו, לקחו את עמי, אני שומע את אופר סניגר מחפש TNT, חפש עלי TNT, מה שקרה, אופר והמחלקה הגיעו לבונקר הגדול, שאתם מכירים אותו, מהשיר דיבת התחושות, החיילים שהגיעו מהצד השני לא יכולו לחסל אותו, אפילו אחד החיילים עלה, יצא מהבוקר, חרק סימונים מלמעלה, לא עזר כלום, היו שם, ואני יודע, לאחר מבטא, יש שם שישה חיילים ירדנים, ולא יש פתאום לחסל את הבוקר הזה, ואז אופר שהיה בחור יצירתי מאוד, בחור נבון, נזכר שיש לנו תקי TNT, אבל אני שמחתי להתמתן מהשתיים וחצי קילו TNT שהיה נתתי בשמחה את ה-TNT, ועוד כמו שאתם משאירים אולי,
היה זורק לי חבילות חבילות ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בבית החבוי שלהם להם הייתה שיטה קודם כל שמאל אחר כך ירוץ ואור אחר כך נעקו אז בין סור לרימון הייתי לי גם שופט נתון ורקל אני תפן שם את כמר הנפט נכן שם את כמר הנפט מתחת איתו מה שיכולתי נגיע ארבעה מטר וזמרי
הקיצור של הבוקר עם אותו כל ה-PNP שבא מהמחלקה שלנו הפיצוץ הזה נחשב היסטורי היום לסוף או לכיבוש גבעת התחמושת ולסוף הקרב לגבעת התחמושת אבל הקרב לא נגמר הקרב לא נגמר אנחנו נמצאים בתוך הקהלות ובאות אנחנו בתוך הקהלה פתאום חייל יפנמי גם שכנראה נחשב להרוג קפט קם רגע אחד של חוסר תשומת לב זאת אומרת, מסתכל כנראה כל הזמן בתור ערוץ, היה לו ביצועים לא רעים ואז הוא, שורה שלא מתקשים, הוא קפל, התחיל לברוח אחד החיילים שלנו עלה על אותה גדר וירה לו אמר פגעתי כשהוא אמר פגעתי, אנחנו באופן טבעי התרוממנו לראות אם הוא פגע פה ונצטרך להמשיך לראות בו זה ממש באותו רגע שאנחנו מתרוממים, ואני מוכרח להגיד לכם, אני אתן את הסיטואציה. רואים אותי פה, פה עומד אופר פליגר, ממש על ידי צמוד, אנחנו מתרוממים ביחד, אופר, חטף, כדור, היום אנחנו יודעים מאיפה זה, אתה יודע מאיפה, חטף כדור, נכנס פה, יצא מפה, ובבת אחת יצא מנוסקל דם, אבל כמו שינור של כמה סול, פרס דם אוויר, איבד את כל הטבע שלו בבת אחת וכמובן שהמפסטי, תשאל איתי פעיל הרביבר, המפסטי תהיה לי תחוש את אישית שלו הייתה לי, לא חשבתי באותו רגע להשאיר את תחוש את אישית שלו לזה חבר'ה שלי התכנסו עליו לנסות לטפל, לעצור לו חדיו אני הזדרפתי לצורך הקהלות, קצתי חודש חודש לא היה חודש החבר'ה חדשו אותו ופינו אותו לתעגל טוב לא פינו לתעגל ואנחנו נשארנו בגבעת התחמושת, לא בגבעת התחמושת, שכחת מה זה לכם, אני לא יודע איפה אני נמצא. זה בתוך שטח שזה, זה יד כמוסר, בלי פפים. שני הפפים היחידים שהיו איתנו, זה היה אסם הפנטל ועופר, ושניהם פצועים. ואנחנו נשארים, אתם רואים פה בתמונה הזאת, מחזה, כמעט הייתי אומר לכם שלא מעל מה זה. מדוע? אתם רואים? לא נמצא כזה, לא נמצא כזה בשקם השקט, אבל שום שמיון לכל, כן? אז אני כהן, נכון? מסתם. אז הנה אני פה בתמונה כאן, כהן. על ידי עומד חבר טוב שלי, חבר גביל, גם הוא כהן. יצחק כהן, השם יקוד דמו, הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים, שום עוד הצחנים. שני כהנים, מפקדים הם בשטח, ערוב מימין, ערוב משמאל. מה אנחנו עושים בסביבות השעה 10 בבוקר, אתם יודעים? יהיו גאים בנו, הוצאנו תפילים והתפללנו. פשוט זה מה שעשינו, זה גבעת התחמושת, ממש כמו היום יום שלישי, בשעה 10 בבוקר, אנחנו שני כהנים בתוך בית קברות, סופר בית קברות, יושבים ומתפללים. בסביבות השעה 2 או 3 אחר הצהריים, הודיעו לנו שבאים להחליף אותנו חיילים בחטיבת ירושלים. אכן הגיעו חיילים בחטיבת ירושלים, ואז יצאנו לנו מתוך התעלות. נכנו מתוך התעלות, וכבר קיבלנו תפקיד לרצות את הריקוח, קורא לזה כאן בשקט פינוי נפגעים, אבל זה יותר היה פינוי הרוגים. מחכה שאני מתקשה לי לשכוח אותו, והייתי במסעית בדוד צבאית, עוד מסעית גדולה, אבל זה היום המסעיות של כבר, התפיות, שוכבים להם חמישה, שישה הרוגים שלנו בתוך המסעית, ובקטע הזה, השלב הזה כשיצאנו מתוך התעלות, נודע לי, כאן שחבר טוב שלי, מיל שנור, השם יקוד דמו, חבר דרים שלי, גם הוא מרעד בקרבות של פלוגה, של פלוגות ב' וג' על גבעת התחמושת. הגיע אלינו קצין, אמר אני בא להחליף את עופר, ולקח אותנו למקום הכינוס של כל הפלוגות והפלוגה. הפלוגה שלנו יצמחה, כמו שאתם יכולים לראות פה, בבית חולים לעיניים בשייח' ג'ראח. הגענו לשם בסביבות השעה 6 או 7 בערב, ותחשבו, עלינו אחרי 36 שעות ולא שינה. כלומר, סיפרתי לכם שהתעוררנו בבוקר ביום שני עם המטוסים, אנחנו כבר נגיד פה ביום שלישי, בערך השעה הזו, כן? כמו שעכשיו 6 בערך או 7 בערך, פשוט נפלנו מהרגליים, וכמובן עשו לנו, הלכנו ישר לישון. בבוקר, יום רביעי, כ"ח באייר, התעוררנו מוקדם מאוד בבוקר, שוב פה אתם יכולים לראות, מלבד אותי שיושב על המכונית הזאת, מכונית יפנים, גם עם הגל המסוכן, גם עם הגל מנתי שפלוגה א'. קיבלנו מדריכים שאנחנו הולכים להתחבר קודם כל להר הצופים. הר הצופים, למי שלא יודע מכם, הייתה מובלעת ישראלית בתוך שטח ירדן, שבו חיילים ישראלים מחופשים לשוטרים, לפי הסכמי שביתת הנשק, היו שנה, הר הצופים היה אחת החששות הגדולים שיקבש אחר כך היה מובלעת בתוך שטח ירדן. אז אנחנו סימנו את הפקודה שאנחנו רוצים להתחבר להר הצופים, ועוד ים ממוזר אחד, אוגוסטה ויקטוריה, שנמצאת במזרח, במזרחה של ירושלים, שאנחנו עומדים לכבוש את ה... או להסתער על יד המוזר הזה. אתם רואים אותנו כל שועדים, בדרכנו להר הצופים, שני טורים הפעם, לתוך הר הצופים, בדרך עוד הספקנו לראות, וגם עליי, הגענו להר הצופים, הייתה שמחה גדולה. השמחה הזו הייתה שמחה במפגש של החיילים שהיו שם איתנו, כלומר הם יותר לא מנותקים, הם יותר מתחילים מחוברים. אז כאן תמרת ההתחברות הייתה שמחה מצד גדולה. במצד שני, אנחנו הבנו שאנחנו הולכים עכשיו עוד פעם ליד מבוצר, אחרי שכבר ידענו. חווינו, עשינו, שמענו, זה באמת הייתה הפכה לטובה, אבל עדיין עם מוטיבציה. הקטע הקשה היה שהורים לנו לדעים כידונים, אתם יכולים לראות פה את הכידונים על הרובים, כידונים שלא לנו מחגות ולא השתמשו בהם בגלל את החושב שאתה נחמה על פניקלית, ואם אתה מוגיע לזה אתה לא יכול לתת לראות לו והתחל עם הכידון אתה יכול להרוג אותו. הודיעו לנו לדעים את הכידונים על הרובים, זה אומר שהולכת להיות זה והולכת להיות זה מוכר קשה. אבל הנחמה פה הייתה שפעם הראשונה לפחות אני ראיתי את הנחמה הזאת טנקים, ראיתי את הטנק שרמן הזה שהיו אמורים ללוות אותנו בדרך שמי, נגיד אם אנחנו פה הר הצופים ועד אוגוסטה ויקטוריה כמה מאות מטרים ספורים, וטנקים היו אמורים ללוות אותנו. אלא מה שקרה, אתם רואים פה את הטנק הראשון שעמד, הטנק עלה על מוקש, כל הדרך הזו הייתה ממוקשת על ידי הירדנים ועל ידינו, והטנק הזה עלה על מוקש, ומאחר כולה המוקש של הטנקים האחרים לא יעזרו, ואנחנו שני טורים, התחלנו לרוץ, להסתער לכיוון אוגוסטה ויקטוריה. כבר בדרכנו לשם, חטפנו אש, ומ"פ של פלוגה ד', גיורא אשכנזי, השם ייקום דמו, חטף כדור ונהרג במקום. אנחנו נשארנו בהתארות, ובהתאם לתדריך, כל אחד פנה רק למקום שהוא היה צריך לכבוש, אם זה היה הצריפים או המבנים שלהם, או אם זה היה לתוך תעלות של היעד המוסר. אלא שלשמחתי כרבה, או לשמחתנו, הירדנים שהיו שם פשוט ברחו מהמוסר. הרבה פעמים שואלים אותי לגבי גבעת התחמושת, אם הקרב לא היה מיותר, אז אני אומר בקטע הזה, הערכה שלי לפחות, היום כבוגר כבר, שהחיילים הירדנים ברחו מאוגוסטה ויקטוריה לאחר שהם שמעו מה שקרה בגבעת התחמושת. בכל מקום, אנחנו גם שמענו ברדיו, בדיסקורים, שהיא עומדת להסתיים המלחמה. אם המלחמה עומדת להסתיים, אז אחד החיילים עלה למעלה. על הצריח הזה של אוגוסטה ויקטוריה והניף את דגל ישראל. אתם רואים את הדגל? קשה לראות, נכון? מרחוב בטח אתם לא רואים. אבל זה, זו התמונה שהצלחתי להוציא בשחור לבן. אבל היה דגל שם, אני אעזור לכם לראות אותו. הנה הדגל שהיה שם,
אוגוסטה ויקטוריה הונח על השליח של אוגוסטה ויקטוריה, שאנחנו חשבנו שהמלחמה נגמרה. ביום המלחמה נגמרה, הצטלמנו פה תמונה מחלקתית לשערי אוגוסטה ויקטוריה. אתם רואים שוב שמישהו מתלוטט ושם עליי את רימון האשן על כובע הפלדה שלי, ממש ביום רביעי בבוקר, תוכחי יער תפשין כבר. כשאנחנו חושבים שהנה המלחמה או הפסקת האש עומדת עם הלן דיבור הזה שאנחנו מפקס כנס ב-11 בצהריים או ב-12 בצהריים, במקום אחר לא רחוק מאיתנו, על הר הזיתים יושב פה חבורת הפיקוד, יושבת פה על הר הזיתים ומשקיפה, כמו שאתם רואים, על הר הבית. עד 8:30 בבוקר לא ניתן היתר של ממשלת ישראל להיכנס לעיר העתיקה, לכבוש את העיר העתיקה, לשחרר את העיר העתיקה. לא נתנו לנו. 8:30 בערב, מוטה גור, שיושב פה, אתם רואים, מפקד החטיבה, אלוף משנה מוטה גור, קיבל את האישור להיכנס לעיר העתיקה, וממש מהמקום הזה, שהוא שופט אל הר הבית, הוא נותן את הפקודה לכל הפקודים כאילו על הארץ. חטיבת הצנחנים 55, אל מפקדי הפקודים. אנחנו עושים על הרכב שצופה לעיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה, העיר העתיקה של ירושלים, שמעל כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה, אנחנו נהיה ראשונים שניכנס אליה. כל הפקודים לנוע את שאר האריות. שמות הגור לקח לפקודה שלו שנתן לנו לכל הפקודים. הפקודה שלו כמובן נשא אותנו באוגוסטה ויקטוריה. אתם יכולים לראות, זאת אומרת, אחרי, אנחנו חייבים מסתכלים, אבל יש סרט, לא רואים אותו, רואים אותנו, שקיבלנו את הפקודה להתקדם לכיוון העיר העתיקה שער הזה. דרך שכונה כתוב, ירושלים, גם בסוף ירושלים המזרחית, כבר כאן אתם יכולים לראות את המכונית הזו, מכונית ירדנית, שבה ישבו ארבעה חיילים ירדנים, ערבים, חוץ, אש. אנחנו התקדמנו שוב בשני תורים, בתוך ירושלים, בתוך ירושלים המזרחית, אתם יכולים לראות פה, אותם בשרפים ירושלים, גם מתקדמים, בתוך הבתים ירו עליהם. כל הזמן ירו עליהם, אבל אנחנו הסגרנו להם, והגיע יהיה. לא רק יש, גם רנטים, חיסו להם אש, והאש השתקה, וכך אנחנו מתקדמים, אז הגענו לשער האריות. לשער האריות נכנס ראשון, מוטה גור, על התחנן הזה שאתם רואים פה. חבורת הפיקוד של החטיבה, חבורת הפיקוד קדמית של החטיבה, עם מוטה גור, נכנסה לשער האריות, ואנחנו אחריו. שוב, אתם רואים אותם כאן את הכוחות, מתקדמים לעבר שער האריות, אני בשלב הזה פשוט קפצתי לאמצע, להכניס, צילפתי לברסקי, נכנסתי פנימה, האוטובוס הזה שאתם רואים פה בוער באש, אני אראה לכם אותו, האוטובוס בוער באש, ואנחנו מתקרבים לשער האריות. כאן אתם ממש רואים אותם לשער האריות, שאני עוד כמה חודשים אחרי המלחמה חשבתי שקוראים לשער האריות, שער האריות בגלל הצנחנים, האריות שנכנסו בחשב לירושלים. אבל האמת שהשם שער האריות הוא בגלל, אתם רואים את השם לראות מרחוק, אבל האריות הוא עבר פוליסים שחרוצים לשני סיבי השער, ומפה השם שער האריות. עברנו את שער האריות, מטרים בודדים, לא הרבה, פנינו שמאלה, ופתאום שמתי את עצמי ליד ארמון. פשוט, שוב, תמונה מבחינתי כל כך מתעצבים מכל מה שעברנו עד עכשיו. פתאום לראות את תקיפת הזהב הזו, זה ממש היה ארמון. עכשיו, לא היה לי מוסר, אז קראו לזה הגלגל אל עומר. מה נשמע שלנו, לכן אין הפרקים במופיע לגלגל אל עומר, אבל כמובן זה מכיר טיפת הצעירה בצורות של התמונה שצילמתי כמובן משחור לבן, ממש צירפתי את המצלמה, זה היה באמת מחזה מבחינת המראה שלו, מחזה מראים, אני לא יודע כמה מכם היו על הר הבית, הם כבר לא עולים להר הבית, אבל לראות את זה מקרוב, את הארמונות האלה, בשבילי זה היה, זאת הייתה התחושה באותו רגע, ארמונות. וכאן, אתם יכולים לראות בתמונה הזו, אני לא יודע אם אתם מזהים את הקצין, אבל זה בדיוק, מזהים את הקצין הזה, קשה לדעות, אבל זה עלות משנה מוטגור, וזה ממש הרגע שבו מוטגור מודיע. זה ממש הרגע. אם בא הבית לידינו, אז על אחד החיילים, זה יהיה קשה לראות, וכאן אני כבר לא מתכותב, אחד החיילים עלה על כיפת הסלע, על גדל כיפת הסלע, והניף את דגל ישראל. אתם יכולים ממש לראות את דגל ישראל, פה שכאילו מונח מפה הוא נפל טיפה, אבל זה דגל ישראל, אבל מהר מאוד מישהו נתן את הפקודה להוריד את הדגל. כבר עוד לא יום. אבל לעומת זאת, הנחנו דגל אחר. הנחנו דגל אחר.
התחלנו להסתובב
בהר הבית. מסתובב בבקשות מרובים מאוד, מצד אחד, כמו שמחה, על דבר מלחמה, שחרור ירושלים, זה מופע שאתה, אני, אחד, חברים שלי, אבל אני חושב שאתה חברים אחרים, אז כאן נצטרך, זה פצוע, זה ארוך, כלומר,
והביא את הרב קוק ואת
את הסוכה של תלמידי תלמידי, והם הגיעו, הם הגיעו דרך אותו זמן שאנחנו הגענו, והגענו למטה לכותל, עד דרך הם הגיעו. הרב קודם מתפלל תפילה, בפסוקי הלב, בפסוקי תקווה פה, זה עשה תפילה מרגשת בצורה בצורה. אני כל כך התרגשתי, ידעתי שאני עומד רגע ברמה. התפללתי 18, בדבקות, לא הסתכלתי לא ימינה ולא שמאלה, מעיניים עצומות, כשהגעתי לסורבה שבא ועושה שלוש עם המאה ולעשות שלוש פסיעות אחורה, לא יכולתי לעשות שלוש פסיעות אחורה. פתחתי את העיניים, וזה מה שראיתי. בזמן שאנחנו מתפללים ב-18, כל החטיבה שהייתה למעלה על הבית, דרך שער המוחבים ירדה, ופשוט הכותל התמלא. לא היה מקום. אז מה הייתי שעשיתי איך השם? אמרתי את השמונה, הרמתי את המצלמה, וצילמתי. וזה מה שקלטתי. פשוט הכותל היה מלא עם מצוצץ. טוב, אני רוצה לראות לכם פה עוד תמונה או שתיים, מאותו רגעים, אחד החיילים שלנו ששם את השרשרת כמו טלית, מחר נגיד שהוא נמצא במקום קדוש, כמו התמונה המפורסמת של מלחמת ששת הימים, אותם שלושה תחמים, אגב, במיזוד 71, לא מיזוד שלי אפילו, תמונה שהתפרסמה בכל העולם, ואני מודה לכם שאני מאוד התקניתי בתמונה, למה הוא ולא אני, ואני רוצה לראות לכם פה עוד פעם להידבר, ולכן אני מספק, אתם רואים את הספר הזה שרואים אותו שם, אלה תצפי, ספרו של הרב קוק, על הרב קוק, הרב צבי יהודה, רבינו במערכה על שלמות ארצנו. ובתוך הספר, בעמוד הראשון, כתוב, כמו שאתם רואים פה, הרב קוק בחברת חיילי צה"ל, שחררי ירושלים, ליד הכותל המערבי, כ"ט באייר תשכ"ז. התמונה הזאת במקום שמונה לשחור לבן, שעשו עליה עיבוד לטבע. אני, בשבילכם, הגדלתי את התמונה, איך אתם יודעים במה? הגדלתי את התמונה ואני מבקש מכם לזהות את אלם החמודות שנמצא מאחורי הרב קוק. ובכן, זה עבדכם הנאמן, אז זה הרב קוק בחברת חיילי צה"ל ובחברת ביטחון. הבנתם? זה אתם. טוב, האמנות הזאת דפק את עצמו מהר מאוד ואמר לנו להתפטר שסך הכל היה חשש שמישהו יזרוק לימון או יירה לתוך ההמון ויגרום לנו עוד פעם לפצועים והרוגים. אנחנו התפזרנו ואתם רואים אותנו מתבססים פה בתוך שכונת המוגרבים שכבר היום איננה, תראו כמה עוד פעמים מטר כל הרוחב של הרחוב. אנחנו התפזרנו לשם, אנחנו מתפזרים שאין אזרחים שבחברותים אין לבחים אחד בבתים, אבל למעשה היו הצחים. עד כדי כך היו הצחים, אבל נבחרו בפנים. ואחת הדירות, דירות, לא יודע אם אפשר לקרוא את הדירות, אבל אחת המקומות האלה, אישה קראה ללדת. פשוט הייתה קראה ללדת, אישה לפעמים. זהו, תראה, ידעה מוכסו אותה, קראה ללדת. אני לא יודעת מה לעשות. לא קרה להם ברע. הם יצאו החוצה, אתם רואים את הפחד בעיניים של האנשים האלה, כשיצאו החוצה, הם היו צריכים לבוא, הורגים אותם. כמובן שלא הרוג אותם. ואז הרופא שלנו, זה לא הרופא, זה אחד החיילים, הוא הרופא, דוקטור אורי פרנק, השם יקום דמו, נהרג במלחמת יום הכיפורים. דוקטור אורי פרנק, שנראה ככה, ניגש פנימה, לילד את אותה, אישה. אבל נראה כמו שהוא נראה, הוא אומר שסיפר לי שבועיים אחרי, אני לא הייתי בתוך המעמד שם, הוא סיפר לי, באתי ככה כמו שהייתי, הוא אומר, ולכן לנשים, הוא אומר, לדעת או לא הייתה יוצאת, היא קיבלה, הוא אומר לי, הצירות, הוא כך התפחדה, שלדעת או לא תהיה, מה, סיפרו, הוא אומר, הורדתי את הכובע הקלדה, הורדתי את החגות, הוצאתי את הסטטוס קוד שלי, אמרתי להם, אנא חכי, כלומר, אני רופא, והוא ילד אותה. אבל פה הסיפור המעניין והיפה, מה שנקרא סגירת מעגל, סיפור שמרגש אותי כל פעם מחדש. לילדה שנולדה ממש היום, מחר, לפני 43 שנים, כלומר היום כמעט 43, וליום לידתה קראו לה פטימה. אתם יודעים איך קוראים לה היום? אומרו, קוראים לה תחייה. ובכן, ספר לך את הסיפור. האישה הזאת היולדת הייתה אישה יהודייה שבגיל 16 נשארה בעיר העתיקה והתחתנה עם ערבים. אף אחד חוץ מאותו ערבי לא ידע שהיא יהודייה. ופה היא ילדה, כבר היה הילד השלישי או רביעי שלה, הילדה, היא ילדה וקראו לה פטימה. אבל ידע שהיא מוחמד. היא חברה ליהדות, אני לא יודע, אבל אני יודע איזה סיפור פקלי שם, שחזרתי איתה לשבת ולשבת, ומחורה קוראים בחייה. ובהחלט סיפור יפה ומפגש בסוגיה מעלה. אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל יש לי כמה סיפורים, איך הוא אז... יש עוד מה, נוסיף עלי מלכה או כל הלמידים, נכון? ואיזה אתה נוסיף עלי מלכה? מה? הרב פורט, כמו שאמרתי לכם, בא בעקבות מוטגוס, נבואים את שם בו בתמונה. פה מוטגוס, ופה הרב גורן, והרב גורן, שהכיר מאוד, בתור ילד, הכיר את ירושלים העתיקה, את העיר העתיקה, הוא עשה לכל סיום בעיר העתיקה, אבל היה מאוד מסוכן. מוטגוס לא רצה לתת לו, אבל בכל זאת, בסוף הוא מיתר, אבל הוא אמר לו בפניים, שמלבים אותך, חייבים, אבל רק שהם מוכנים להתנדב. אני לא רוצה לדחות על אף אחד שילבר אותך בסיום בעיר העתיקה, מאחר וזה מאוד מסוכן, אני חייב להתייפני בתוך השטח. אז באו אלינו לחיילים, שכחנו שם בשכונה גם רבים, שרוצים להתנדב. אז אין כבר הייתם, אמרתי לכם, אני לא גיבור גדול, אבל תוך חייל לבי, הגשתי צורך, הצבעתי, והסכמתי ללבות את הרב גורן, יחד ללמוד שלושה חיילים, שניים ימים ושניים שמאל, ליווינו את הרב גורן בסיור שהוא עשה בתוך ירושלים העתיקה. כך אנחנו הולכים, הנשק מתפתחים, והוא, מציאת הדשמיא, והכובע הזה, לא מפחד, אבל זה מטרה נייחת, לא מטרה נייחת, נייחת, לצלפים, ואני פחדתי במצבת. אני אספר לכם בסוד, אבל לא פחדתי עליו. פחדתי שיחפנו עליו ולפספסו ויתאו פי שהלכתי על ידו. מה הוא עושה במין? שיחזור כבר. וכך אנחנו מתקדמים, הגענו הראשונים לחובת המלדת הזה, כי בחיים לא שמעתי את השם הזה קודם, היום מאוד פופולרי, אבל הוא אומר, הנה, זאת חובת המלדת הזה, כשת הייתה עוד. ועוד, וגם כדי של הרמב"ם, ועוד בצל, ועוד, אנחנו הולכים לבוא מלומים, ואני אומר, הוא עלות, אני חייב, שיחזור, אבל לא אנחנו מתקדמים, ועוברים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הגענו לאיזה מקום רחבה, חסרות הירושלמים, שאני חושב שיש שם את זה בכנסת, וגם שם האזרחים הירדנים. הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא יצאו החוצה מהבתים עם פיג'מות, אנשים מבוגרים, כדים, ילדים, נשים, בטח. הם עלו אותה ככה, הם היו תומים, הם היו בכנסת, חילדו את הקודש, עומדים להוציא אותם לאור. אז הרב גורן אומר להם, אומר להם שהם כולם מבוהים, אומר, תחזרו אחריי, יעיש מוסר ביד. להעליף, יחיד משה דיין. אז הם כמובן, להקוף, להעיש, מוסה ביד, שמעו את ירושלים, ירושלים העברית שמעו אותם, את הצעקה שלהם. אלא מה, בילד אחד בן חמש, שלא הבין במה המודעה, צעק מה שאני רגיל איתו, זה היה כי האיש אנחנו ננסו. הייתם צריכים לראות איזה מקום הוא חזק מאבא שלו. זהו, 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 עכשיו גמר. טוב, אני לא הייתי שמח בסיפור הזה, אבל זה מה שהיה, ומסתבר, שהרב גורן עשה איתנו איזה סיפור והגענו בחזרה אל הגולה כמעט אמרתי שהחילנו. טוב, אני רוצה להראות לכם את חיילים וחלקכם חיילים שגיעו עוד מעט חיילים. אני רוצה להראות לכם את מפת הקרב קצת לעצום אוויר של מפת הקרב על מנת לעשות לכם קצת סקר ושוב הגדלתי את הסיום שלכם ונוכלים לראות כאן פה זה בתי המכונים שבה התחלנו את הכתבות שלנו, כאן בית ספר לשוטרים, אתם רואים כאן בית ספר לשוטרים, אחרי שכבשנו בית ספר לשוטרים התקדמנו, ופה פנינו לתוך גבעת התחמושת עד לבוקר הגדול. חזרנו בערב יום שלישי, כאן תראו שכונת שייח' ג'ראח, כאן בצומת הרחובות בית החולים לעיניים שבו ישנו בלילה, בבוקר התקדמנו והתקדמנו כיוון הערכותים פה בא המקום באזור הזה נמצא פחות או יותר היום מלון חיה למי שזה עוזר לו וכאן הערכותים, ההתחברות עם הערכותים פה הריצה שלנו בין הערכותים לאוגוסט הוויקטוריה כאן אנחנו נמצאים בדואר היד הריצה של אוגוסט הוויקטוריה וחזרה דרך שכונת הטוב ירושלים המזרחית שער האריות הר הבית והשכונה המערבית זה פחות או יותר התמונה מבחינת הלכה. אבל הלחימה עדיין לא הסתיימה, הסתיימה בירושלים והסתיימה במצרים. עדיין בירדן, עדיין בסוריה, היו במצב של לחימה. אנחנו ביום חמישי, יום חמישי אחרי יום שבוע ירושלים, עברנו בסוף ירושלים המזרחי, או בעיר העתיקה, וחיפשנו חיילים ירדנים ונשק. ואכן מצאנו, לאחד הכנסיות המוזרים, לא רק שבי כוח אחר נצא, 70 חיילים ירדנים שהתחברו, שם כמובן ששקרו אותם. עברנו ככה יום שלם, ובלילה, ביום חמישי, לקחו אותנו לשכונת נווה יעקב, שכונת נווה יעקב, לשכונת יהודים, שנפלה במלחמת השחרור, וכך אנחנו נמשכנו לקרוא לה, מצפון לשועפאט. באותה שכונה, אתם רואים אותנו פה, כל אחד, עשינו שם וילות, שהיו נפשות, וישנו ממש, אתם רואים אותנו משיקה, כל אחד עמתה, אבל תמות לנשק שלו, לנשק האישי שלו. ואז באותו ערב של יום חמישי, קורא לי גבי, המדבר שלי, ואומר לי, יהודה, תשמע, אני חייב לנסוע לקבוצת פקודות, לאיפה שיושבת, איפה שיושבת הפיקוד של הגדוד שלנו, איפה שמפקדת הגדוד. כתגדוד ישבה לא פחות ולא יותר מאשר בארמון הקיץ של המלך חוסיין בשועפאט. היה שם ג'יפ, לא יודע באיפה, אני נהגתי בג'יפ, יחד עם גבי, נסענו, הוא נתן לך לקבוצת פקודות, ואני חיכיתי לו בחוץ, אחרי תשעה וחצי, שעתיים, הוא יוצא, שפוף לחלוטין, דוחה, וגבי, מה קרה? נפתחנו עכשיו מלחמה כזאת גדולה, מה? הוא אומר לי, רק עכשיו, בתדריך, שמעתי שאותו פנדור נהרג, הממן שלו, אותו פנדור אפילו הגיע לבית החולים, כלומר, עוד לפני בית החולים הוא נפטר מהצפעים, מהבטא, ואין לו כזה שאופן פניג היה פקוד שלו, בפקד שני, אופן פניג וגם עם הגל, היו בני אותו קיבוץ, קיבוץ דיבת חיים. עם הסיפור העצום הזה, הערנו בבוקר את החבר'ה, הרי לא רוצים לדבר עליהם את זה שחזרנו, בבוקר דיברנו להם, כמובן הסבור היה על הפנים, אבל לא היה לנו הרבה זמן להתאבל, הודיעו לנו שהחולים צפונה לרמת הגולן. שומעים האוטובוסים, הפעם אנחנו יכולים לראות על האוטובוסים כתוב כאן ירושלים רבת עמון, ופה תמונה של המלך חוסיין. אנחנו עושים האוטובוסים שלנו צפונה לכל מדינת ישראל, אז אנחנו עוברים בחדר ובחדרה. אנחנו עושים בכל מיני מקומות, ומה זה כבר חולים מסוכריות, ועוקרות יצאו אזרחים, ונחיות כפיים, ואנחנו עושים צפונה ליום שלנו. יום שישי בערב, יום שישי בערב הגענו לבית ספר כדורי בצפון, אחרי החולה, ויום שבת בבוקר התעוררנו, קיבלנו תדריכים על מה אנחנו עושים לכבוש ברמת הגולן. איזה מוצבים אנחנו עושים לכבוד. קיבלנו תדריכים, זהו הפעם כבר באמת היה לא קל. עלינו לאוטובוסים, האוטובוסים עושים צפונה, סיבות, 9 בבוקר. שעות אני לא רוצה לזכור, אני לא זוכר ולא יודע, אני לא מנסה לזכור אותה. עולים צפונה ואנחנו רואים, באוטובוסים אנחנו עושים, רואים את האש בערי הגליל מצד אחד ובערי הגולן מהצד השני, ואנחנו בצד הזה עושים, עברנו את ראש פינה, עולים צפונה, ואז אנחנו החיילים הדתיים לפחות, פעם ראשונה שהיה לנו זמן בכלל לחשוב במלחמה הזאת לפני קרב, הוצאנו סידורים למי שהיה, ואמרנו תפילה לפני יציאת שמע ישראל, הפיקודים היום למלחמה, אבל בכל כולם, ויהנה עם חיילי צבא הגנה לישראל, שלוחי עמך, הקרבים היום למלחמה, אל תשבעם, חזקנו כעתנו, כולי וכולי. אמרנו תפילת היציאה לקו, בכזאת דבקות, החיילים הלא דתיים, או שהם אמרו, תגיד תגיד בשבילי, ואני אגיד אמן, פשוט ביקשו סיבורים, אמרו, כולה, אבל באמת, כל האוטובוס, האם מובן שקועים בתוך העניין הזה, במחשבה הזאת שאנחנו עושים עוד פעם להצטערות קשה. רמת הגולן הם מסבים קשים מאוד. אבל מה, עוד אנחנו מתקדמים, נחצה. הסורים פשוט מצאו את נקודת השלב שלהם שבה, והם כמעט וברחו חלק מהמושבים שלהם. לאן נכנס, ולא היה טוב שאנחנו נעלה, וכמובן, יצאנו מהאוטובוסים, אנחנו פה בהתלדה, בתנשקים, וממש את ההתפרקות בפורקן אדיר, ואומרים לנו שאנחנו חוזרים עם האוטובוסים נסענו לארץ בית שם. באותה שבת נסעתי, כמו שלא נסעתי כל החיים שלי מסנטר, וכנראה שלא יצא אחריכם, ממש מהבוקר עד הערב, נגענו בערב לארץ בית שם, שם ישנו, בבוקר יום ראשון, התעוררנו, אתם רואים אותנו פה, עושים פה את יוצא מתוך כך שלה, בין האוטובוסים ישן, הודיעו לנו שאנחנו עולים לירושלים, למסדר סיום של מר המלחמה, או הספקנו אפילו להתפלל תפילה במניין, האזור הזה של עמק בית שם, ועלינו לאוטובוסים ונסענו לירושלים, כאן אתם כבר יכולים גם לראות את המספר 66, על המספר הגדוד שלנו, על האוטובוס, שמנו, ושוב, כפים לו, תפיקו בתמונה ליד הירדן, עוד כמה תמונות אני אעבור על אליה, כאן ליד יש ארדניה, אבל החולצה שאתם רואים שאני לובש, קבוצת טקו, בסיבוב בפני עצמו, נכנסנו לאחד הימ"חים הירדנים, למעשה, תסלחו לי, החלפנו את כל כדור לכל הלבנים שלנו, קופיות ותחתונים, שתארו לכם מהפנו אחרי כמה זמן של מלחימה, פשוט נתנו יחידת מחסני חירות של הצבא הירדני, נכנסנו, אני גם הלכתי את החולצה של הקורונה הזו, שתוכלו לעשות כולנו בחולצות מנומרות. מצאתי חולצת דרכון, אמרתי, עכשיו אחרי המלחמה, אפשר ללכת גם לחולצת דרכון, נכנס את החולצת דרכון הזו, ורואים אותנו שוב פה בתמונה, ממש בתוך טובה בשכם, גם פה סיפור מאוד מאוד, לא סגירת מאגר אלא פתיחת מאגר לצערי, אבל החבר שלי פה אוכל אשתי, חבר גרעין שלי, לפני 15 שנה, הבן שלו כקצין, פס על חיים, נהרג ביום. טוב, אנחנו הגענו להר התופים, הגענו להר התופים, אנחנו התבטחנו באיזה מלון, לא יודעים את השם שלו אפילו, אתה יכול לראות אותו בכל התמונה פה, כביכול שוטים, תאמינו לי, לא שיש לי חשב, שאני פשוט לא שוטה, לא רק שביתי ולא היום, לא שוטה בירה, בקושי יין, יין לקידוש. אבל כאן בשביל הפולטה, אתם רואים אותי פה, עבור סוף המלחמה, יום ראשון בלילה, דלמנו, נושא מפת הילים דתיים, הביאו לנו כל החטיבה להר הצופים, הר הצופים, לעם מתיאטרון להר הצופים, לטקס, לא למצלר, לטקס סיום המלחמה, הגיעו כל עם ישראל, כל אומני ישראל, הגיעו לבטר אותנו ולהופיע לפני הסמנים משחררי ירושלים. זאת הבמה, אתם רואים פה את הבמה, ויוצאת ציור, אין לי תמונה, זה ציור, אבי קטון היה אבי קטון הרוס, אבל כל החטיבה הצליחה להתקדם, כמו תגון העם, נתן נאום חוצב לאחוז, והופיעו כל אמני ישראל, וכמובן, השיר שליבא את המלחמה, והפעיל לו בזמן המלחמה, של ישראל של דאר, שהוא בא לקראת יום העצמאות, יצא את המלחמה ישראל, על ידי נעמי שמר, נשאר, בא, מיתר הציון. לצנחנים כובשי ירושלים. כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים, שחררו המכבים. במחריבי הבית השני נלחמו הקנאים ובת כוכבא. כ-2,000 שנה היה הר הבית אסור ליהודים, עד אשר באתם אתם הצנחנים והחזרתם אותו לחיק האומה. הכותל המערבי אליו פועל כל לב שוב בידינו. יהודים רבים שמו נפשם ברפם לאורך כל ההיסטוריה הארוכה שלנו על מנת להגיע לירושלים ולחיות בה. שירי געגועים לאינספור הביאו את הכניעה העמוקה הפועלת בלב היהודי כלפי ירושלים. במלחמת השחרור נעשו מאמצים עצומים להחזיר מאומה לקליטה העיר העתיקה והכותל המערבי. בידכם נפלה הזכות הגדולה להשאיר את המעגל, להחזיר לעם את מדינתו ומרכז קודשו. רחמנים רבים וחברים הוותיקים והטובים ביותר נפלו במערכה הקשה. היה נקרב אז ונמרץ, ופעלתם כיוון פחות את כל אשר לפניו, מבלי שים לב וצעקו. לא טענתם, לא התכוננתם, לא צדקתם, והקדימה חזרתם וכבשתם. ירושלים היא שלכם לנצח. ומיד בתום המקדש ירדנו שוב דרשה המוגרבים בתיאום המזלים. אנחנו רואים שם יום וחצי אחרי המלחמה, יום חמישי עוד היינו, הכל זה להתחיל שוב. אתם רואים פה את הטרקטור, את ה-DN הזה? חיסלו את כל שכונת המגרבים ביום אחד. פשוט. והרחבה התמלה, תכנו שם פה במונה את עמי, שסיפרתי לכם בהתחלה בהצעה שנפתח, על דבר הסכור של גמון גיאה, ותכונים חוש פה ביד, והודיעו לנו, מיד אנחנו הולכים להשתחרר. והפעם השתחררנו תוך דקה, בלי חתימות, בלי שודרה, לרדנו אותה. הורדנו את המדים, עלינו על אזרחים, לרדנו את הרובים, שום חתימות ושום בלגן. תוך דקה השתחררנו, כשתקופה לראות פה אותי, ובדבית את רחיים, כי נתן שיף תולה, והם מבינים אלו משום כך שיף תולה. זה נקרא שיף תולה כאלה עם המאזבנים. אנחנו חזרה באזרחות, אתם רואים את זה כבר פה בגדדים אזרחיים, ואנחנו חוזרים לגבעת התחמושת למסדת סיום של הגדוד שלנו על גבעת התחמושת. הנה אתם רואים אותנו פה נכנסים לתוך הגבעה, כמובן שכל אחד, כל מחלקה או כל פלוגה, כל אחד היה כמובן באופן טבעי למקום שבו הוא נלחם. אנחנו הגענו למקום שבו נפל עופר בניגר. אתם רואים פה ממש ליד הבונקר הזה, זו הגדר, בדיוק, אתם רואים פה את הגדר, שאחד החיילים שלנו קפץ, וירה, אז אנחנו התרוממנו, ממש כאן התרוממנו, או כמובנים לזה, או ממש המקום שבו עופר נפל, ובגדיון הוא חטש מפה, אתם רואים סיבת המסתר, שגם היה לנו קבוצה שעברה ידים שם ירדנים, ושם הוא חטש, וכמו שעכשיו אתם יודעים, עופר נפל. לצערי, עופר לא היה היחידים שנהרג בקרב. מהדות שלנו נכבד, ולכן, דרך שמקודם אמרתי לכם, שקחו את הסיפור שלי בפרופורציה. מהדות 66 נהרגו בקרב בשירות ירושלים ובנקר על גבעת התחמושת 36 חיילים, וביניהם אתם יכולים לראות פה. בתוך את מניגר, ומתחתיו, מאיר שנוך, חבר שלי, חבר דוד שלנו, מאיר שנוך. ואת הגלעד הזה שאתם רואים פה, הגלעד הזה הקמנו היום לפני 43 שנים, אתם רואים אותנו פה בתמונה הזאת, שכל אחד תפס לפי הגודל שלו והיכולת שלו אבן, עסקנו והקמנו את הגלעד הזה, ממש יום שני זה היה, הגלעד, כמו שכתוב פה ממש, שהוקם ביום השביעי, כזכר של המקדם חללי זוג 66, השטח מחדמה שנפלו בקרב לשחרור ירושלים. ועל מנת לא לגמור את ההרצאה שלי בתור רציני כל כך, אנחנו נותנים עכשיו ערב שחרור ירושלים, שמחה גדולה, חג שמח לזה, אני אספר לכם את הסיפור הקטנצ'י הבא שאני מקווה שנגמור אותו קצת בפתיחות אל הארץ. אתם רואים גם את הסיבה הזו, שעליה חרוטים 36 שמות חיילי האחדות שנהרגו בקרב, והסיבה הזאת הקמנו שנה ביום השנה לנפילתה. זה הרבה שנים, כשהילדים שלי היו מהסיבה, תהילים ינותי, בערב יום ירושלים נתתי הרצאה לשקופיות עוד, נתתי הרצאה על הקו שבור ירושלים, וביום, ביום ירושלים עצמו, לקחתי את כל השבט, אולי כל הסניף, אני כבר לא זוכר שמעקיר על הרצליה, לקחתי אותו לסיור בירושלים, בגבעת התחמושת. כמו שדבר בסוף, אחרי כל זאת המחקור הפסיור שהראיתי את כל התחימה ואת כל המחלת, הגענו למצבה הזאת. הגענו למצבה, ובאתי השקור, אז אחד הילדים מצביע ואומר, יהודה, אבא שלי בשבע, סיפרת כל כך הרבה, השבטת, אז איפה השם שלך? אז השם שלי איננו, ולכן אני יכול לעמוד ולספר לכם את הסיפור הזה על הקרב ששיבור ירושלים.
עוד לא סיימתי את זה. מדוע לא סיימתי? עכשיו, כאילו סיימתי, אבל לא סיימנו, מדוע? שעכשיו אני רוצה אתכם. סיפרתי לכם מקודם על אותו צרכן, מאיר אריאל, שקפץ על הבמה, שר את השיר ירושלים של ברזל. יש לי פה את המילים, הבאתי במיוחד בשבילכם, ויחד איתו אתם תשירו עכשיו את השיר במשקה את ירושלים, יש לה שיר שלושה בתים. בסדר? אנחנו שיר יום מגינה של ירושלים, של זהב, אתם תשמעו ואני רוצה עוד שמצטרפים.
מסתכל ירושלים אתה מנסה אצבר להחליט אולי ולמגן משקול מגן מוסף להבינו ושאתה נשמור אותך לך עוד לא יגידו הוא בלגן ירושלים של מרפל ושל חופרת ושל חופר ולא נפושים כאן ירושלים של מרפל ושל חופרת ושל חופר ולא נפושים כאן
תודה רבה. 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 ת